יום הדף י"ב, מתחילים בעזרת השם, דף י"א עמוד ב', שש שורות מלמטה, במילים, ובית הכנסת. מספרים על הגאון רבי אברהם נוח פלאי, זכר צדיק לברכה, הוא היה משגיח בישיבת חברון בירושלים. הייתה לו אסתמה, מה שזה נקרא. הוא היה יכול לפעמים באמצע השיחה, באמצע השיעור, פתאום קשה לו לנשום, הוא חוטף התקפה של שיעולים קשה. אז בדרך כלל הוא היה יוצא למרפסת ושואב אוויר צח. וככה, אחרי איזה רבע שעה, חצי שעה, אולי יותר, הייתה הנשימה חוזרת לו והוא היה ממשיך את השיחה, את השיעור. הייתה פעם אחת שהרב יושב עם תלמידים, הוא נותן שיחה מוצלחת, והנה לפתע הוא כולו מאדים, לא עלינו, והוא צריך לצאת באמצע השיעור, באמצע השיחה. תלמידים ידעו שכנראה עכשיו חצי שעה בערך, הם יצטרכו למצוא לימודים אחרים ללמוד, כי הרב כנראה לא יחזור כל כך מהר מההתקפה הזו. והנה להפתעתם, לא עברה דקה וחצי, אולי קצת יותר, והנה הרב חוזר להמשיך את השיחה. הם מאוד התפלאו, מה קרה? ואז הרב סיפר להם, יצאתי החוצה, והנה אני רואה שכן עם משפחה ברוכת ילדים, שכבר הרבה זמן מחכה לאישורים מהממשל, מהרשויות, שיאשרו לו להרחיב עוד איזה חדר, עוד מרפסת, שיהיה לו בית יותר גדול בשביל כל הילדים. והנה אני רואה שהגיעו טרקטורים והוא מתחיל לבנות. כל כך קיבלתי אוויר, כל כך שמחתי. וכל ההתקפה של האסתמה עברה לי, מרוב השמחה. וכשהוא סיפר את זה, ראו עדיין את השמחה וההתרגשות על הפנים שלו. אחרים היו אומרים שמזה לבד, שהם רואים את השכן שלהם, בונה, הם יחטפו התקפה של איזה אסתמה או משהו דומה לזה. אומר שלמה המלך בספר משלי, טוב עין, הוא יבורך. אדם שיש לו עין טובה, הוא שמח לתת לאחרים, שמח שיש לאחרים טוב. הוא יבורך. אחרים יגידו, תשמע, אתה הכל נותן, שום דבר אתה לא משאיר לעצמך, מה יישאר לך? אתה לא חושש שהדברים שלך יהרסו? אתה לא חושש שלא יישאר לך שום דבר? אומר שלמה המלך החכם מכל האדם, דווקא הוא יבורך. אומרת התורה, כשאדם יש לו נגע צרת, בבית יש נגעים של על האור של האדם, יש נגעים על הבגד, ויש נגעים בבית. אם יש לאדם נגע על הקיר של הבית, אז אומרת התורה, הוא בא אשר לו הבית, והוא בא ואומר לכהן שנראה לו נגע בבית, יש לו נגע. התורה מדגישה אשר לו הבית. למה לו הבית? מה, ואם זה בית של כמה אנשים שלהם הבית, אז זה לא טוב. אם זה בית הכנסת למשל, אז לא יכול להיות שם נגע צרת. אז למדנו לאל בסוף השיעור הקודם, ברייטה, שהברייטה אומרת שבית הכנסת כן יכול לקבל תומת נגע צרת. אז מה זה בא אשר לו, לשון יחיד, לא הבית? אז דורשת הגמרא שזה בא דווקא ללמד על אדם שיש לו צרות עין. באים לבקש ממנו איזה מקדחה, איזה פטיש, איזה כלי. אתה מוכן להשאיל? הוא אומר, אין לי. מה אין לך? אתמול שמענו אותך קודח. לא, אין לי. אומר הקדוש ברוך הוא, אני צריך לחנך את הבן אדם הזה. מה הוא עושה? נגע צרת. בזמן בית מקדש היה נגע צרת, ואז הבן אדם היה לו נגע על הקיר, בא כהן, ויש תהליכים, סגרים, כל התהליך. ולפני שמחליטים שהבית הזה הולך לקבל תומת נגע, צרת, ואז כל מה שיהיה בבית יקבל תומה, צריך לפנות את כל מה שבבית. מוצאים הכל החוצה, ואז השכנים רואים, כן, אין לו מקדחה ממש, אין לו פטיש, אין לו זה, הכל יש לו. והאדם הזה מסודר עם ערכת כלי עבודה, מפה כמו גדולי השיפוצניקים בארץ ובתפוצות. זה אין לו את המקדחה, תראה איזה מקדחות יש לו. הוא לא רוצה להשיל, אומר הקדוש ברוך הוא, אני הולך לפרסם אותו, ללמד את האדם הזה, שטוב עין הוא זה שיבורך, לא להיות צר עין. להיות טוב עין. זה דרשה אחת שדורשים מהפסוק, הוא בא אשר לו הבית, שדווקא אדם כזה שמייחד את ביתו לו, הבית שלי זה רק שלי, אין דבר כזה להשאיל כלים לאחרים. ככה, נגע נראה לי בבית, תוציא את כל הכלים החוצה, כל השכנים יראו תצוגה, בדיוק מה הכלים שיש לאדם הזה בבית. ככה הקדוש ברוך הוא רוצה לתת לנו את המידות הטובות, כדי שאנחנו נלמד להיות טובי עין. בכל אופן, מה ראינו בברייתא? שבתי כנסיות כן מתאמים בנגעים, זה שכתוב, הוא בא אשר לא הנגע, זה הכוונה, זה, הוא בא אשר לא הבית, הכוונה, כן? בא אשר לא הבית, הכוונה זה שמייחד את ביתו רק לא בעצמו, הבית הוא רק שלו, אז בשביל זה הקדוש ברוך הוא מביא לו נגע צרת. אבל זה לא בא להגיד, הוא בא אשר לא הבית, ולא הוא בא הוא אשר להם הבית, שזה בא למעט בית של שותפים שאין שם נגע צרת, אלא בית של שותפים, ובית הכנסת, ובית המדרש, כן יכול להיות בו תומת נגע צרת. שואלת הגמרא, הוא בית הכנסת ממתמים בנגעים? והתניה ברייתא שאומרת שהם לא מתמים בנגעים. יכול, יהיו בתי כנסיות, בתי מדרשות, שיש בהם קטם של נגע צרת. מתאמים תומה בנגעים, תלמוד לומר בדיוק את אותו הדרשה, מה שרצינו לומר ודחינו, הוא בא אשר לא הבית. מה זה הכוונה? מי שמיוחד לא. זה שהבית הוא מייחד אותו רק לעצמו ולא מוכן בטובת עין להשאיל כלים לאחרים. יצאו אלו שאין מיוחדים לו, אלא זה בית של כל אחד, בית הכנסת, כל אחד יכול לבוא, להתפלל, להתענג מדביקות בקדוש ברוך הוא, מרינה של תפילה, לשמוע אל הרינה ואל התפילה. במקום כזה, אין נגע צרת, אין תומת נגע צרת. בכל אופן, יש ברייתא אחת שאומרת שבתי כנסיות מתמים בנגעים. אם יש שם נגע, זה יכול להיות תמה, תומת נגע, נגעי בתים. בברייתא פה כתוב ש... בתי כנסיות ובתי מדרשות לא מקבלים תומת נגעים, אז זה סתירה. מביאה הגמרא שלושה תירוצים, התירוץ השלישי, הגמרא בסוף תדחה. תירוץ ראשון לא קשיא, באמת יש בזה מחלוקת בין תנאים. הברייתא שאומרת שיש תומת נגעים בבית הכנסת, זה דעתו של רבי מאיר, כמו שמיד נראה שכך דעתו. הברייתא שאומרת שאין תומת נגעים בבית הכנסת, זה דעתם של רבנן, והגמרא מביאה את הברייתא, איפה הוויכוח בין רבי מאיר לבין רבנן, האם יש תומת נגעים בבית כנסת או שאין? לתניה, בית הכנסת, אז ככה, קודם כל לא מדברים פה על בית כנסת רגיל, תכף נדבר על בית כנסת רגיל. בית הכנסת שהוא לא רגיל, אלא שהוא גם בית של אדם מסוים שגר שם, שיש בה בית דירה לחזן של הכנסת, הכוונה לזה שדואג לכל צורכי בית הכנסת, הוא גר, יש לו דירה בבית הכנסת. אז כמובן שהבית כנסת הזה חייב במזוזה, כי זה בית, כי יש פה בעצם גם בית רגיל. זה לא רק בית כנסת, אז בשביל הבית הרגיל צריך לשים פה מזוזה. אבל אם זה בית כנסת רגיל, שאין בו בית דירה, סתם בית כנסת, האם הוא חייב במזוזה או שהוא לא חייב במזוזה? אז יש בזה ויכוח. רבי מאיר מחייב, כי מה שהפסוק אומר, וכתבתם את הפרשיות של המזוזה על מזוזות ביתך, שלך. רגע, ואם זה שלנו, ואם זה של כמה ביחד, בית כנסת, נראה מפה שהוא פטור ממזוזה. אומר רבי מאיר לא. הוא אומר שביתך לא ממעט בית כנסת. הוא יכול לדרוש דרך ביעתך, דהיינו איך שאתה נכנס לבית, עם איזה רגל אתה נכנס, אם אתה חכם, אתה נכנס ברגל ימין. אז עם אותו רגל שאתה נכנס לבית, בכניסה, בצד ימין, שם אתה שים את המזוזה, בצד הימני, אתה הרי ברגל הימני אתה נכנס לבית, אז בצד הימני של מי שנכנס לבית, שם קובעים את המזוזה. שזה יוצא שזה שיוצא מהבית בשבילו זה הצד השמאלי. אבל במקום הזה שם שמים את המזוזה. אבל בכל אופן, הוא דורש שביתך לא בא למעט בתיכם, אלא זה בא להגיד דרשה אחרת. אותו דבר גם לגבי נגעים, שכתוב, הוא בא אשר לא הבית, זה לא בא להגיד שזה לא הכוונה להם גם. הוא בא הוא אשר להם הבית. יכול להיות שזה הכוונה גם לבית של שותפים ולבית הכנסת, אלא לא הבית, מי שמייחד ביתו לא, כמו שדרשנו, אדם שלא מוכן להשיל כלים, הוא נענש בנגע צרת. ככה הסבור רבי מאיר, וחכמים שפותרים את בית הכנסת ממזוזה, כי כתוב וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך, דווקא אם זה בית שלך ולא מקום שהוא בית של אנשים משותפים כמו בית כנסת, אז לפי דעתם של חכמים, מכיוון שכתוב לשון יחיד בפסוק, ביתך, אז זה בא למעט בית כנסת, אז אותו דבר גם שכתוב, הוא בא אשר לא הבית, לשון יחיד, זה בא למעט בית כנסת, שבית כנסת אין בו תומת נגע. אז אם כן זה תירוץ ראשון, ברית אחת שאומרת שבית כנסת חייב מתאמה בנגעים, זה לפי דעתו של רבי מאיר, והברית השנייה שאומרת שבית כנסת לא מתאמה בנגעים, זה דעתם של חכמים. תירוץ שני, והיא בית אימה, האמת ששתי הברייתות הם כמו דעת רבנן. הווה רבנן. שלפי דעת רבנן, ברגע שזה בית כנסת, לא אמור להיות שהוא יהיה חייב במזוזה, הוא פטור ממזוזה, וגם לא אמור להיות בטומאת נגעים, הוא לא מטמא בנגעים. בכל זאת יש ברייתא שאומרת שבית כנסת חייב, והוא מטמא בנגעים, כי מדובר פה בבית כנסת מיוחד, שיש בו דירה שגר שם חזן הכנסת, זה שממונה לטפל בכל הצרכים, בכל התיקונים וכדומה של בית הכנסת. אז אם כן, הבית כנסת הזה הפך להיות מקום שיש בו גם בית רגיל, אז בגלל הבית הרגיל חייב במזוזה. זה מה שמתרץ את הגמרא. לא קשיא, מתי בבית כנסת חלים דיני נגעים? דאית בבית דירה, כי יש שם גם כן מקום מגורים לזה הגבאי של בית הכנסת. מתי אין טומאת נגעים בבית כנסת? כשזה בית כנסת בלבד, אין שם עוד בית חוץ מבית הכנסת, דלת בבית דירה, ולכן אין שם טומאת נגעים, כי בבית כנסת באמת, לפי דעת רבנן, אין טומאת נגעים. הגמרא מנסה לתרץ תירוץ שלישי, וכמו שכבר אמרנו, הגמרא בסוף דוחה את התירוץ השלישי הזה. והיא בעת אימה, הווה דלת בבית דירה, באמת יכול להיות שמדובר פה על בית כנסת רגיל, שאין בו דירה לחזן הכנסת, אלא בית כנסת פשוט. אז אתה שואל, למה ברייתא אחת אומרת שהוא מטמא בנגעים, וברייתא אחרת אומרת שהוא לא מטמא בנגעים בית הכנסת? זה לא סותר, פשוט תלוי איפה ממוקם בית הכנסת. מתי אין דיני נגע צרעת בבתי כנסיות? דקרחים, ערים גדולות, שיש שם ציבור גדול שבא לבית הכנסת, כל אחד יכול לבוא, כל אחד יכול לצאת, יש אומרים אפילו שכולם יכולים להשתתף בהוצאות של בית הכנסת, במימון של בית הכנסת, זה מקום מאוד ציבורי, זה הרבה יותר ציבורי מאשר מקום של שותפים. לכן מקום כזה, ודאי אין בו דין של נגעי בתים. באיזה סוג בית כנסת יכולים כן להיות טומאת נגעים? בבית כנסת עדי כפרים, שהבעלים ניכרים בעלי בית הכנסת. יש פה קבוצה מאוד מצומצמת של מתפללים, שהם הקימו את בית הכנסת, הם מחזיקים את בית הכנסת, וזה כמו מקום של שותפים, ולכן בכזה בית כנסת יכול כן להיות טומאת נגע צרת. הגמרא כמובן דוחה את התירוץ הזה השלישי, ולפני כן הגמרא מקשה קודם כל על החלק הראשון של התירוץ, אחר כך על החלק השני של התירוץ, ואחרי זה הגמרא דוחה את זה לגמרי. מה תירצנו? ברייתא אחת אומרת שבית כנסת מטמא בנגעים. ברייתא אחרת אומרת שבית כנסת לא מטמא בנגעים. אז תירצנו. בית כנסת של כרכים, של ערים גדולות, הוא לא מטמא בנגעים. לא מקבל טומאת נגעים. ושל כפרים קטנים, כן מקבל טומאת נגעים. אז קודם כל הגמרא מקשה על זה שאתה אומר שבית כנסת של עיר גדולה לא מקבל טומאת נגעים. הגמרא מנסה להוכיח שהוא כן מקבל. אחר כך, הגמרא מקשה, מה אתה אומר שבית כנסת של כפרים כן מקבל טומאת נגעים? הגמרא מנסה להוכיח שהוא גם כן לא מקבל טומאת נגעים, גם בית כנסת של כפרים לא. קודם כל, ודקרחים אין מטמא בנגעים, בית כנסת של עיר גדולה אין בו טומאת נגע צרת, נגעי בתים. והתניא, הפסוק אומר, אומר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, אני רוצה לספר לכם, לעדכן אתכם, שתהיו מוכנים. כי תבואו אל ארץ כנען, אותו רגע מרגש, שכל כך המתנתם לו, בציפייה ובכמיהה, אתם הולכים לבוא לארץ ישראל, לארץ הקודש, אחרי שיצאו ממצרים, קיבלו את התורה, 40 שנה התגלגלו במדבר, הולכים לתוך ארץ כנען. אתם יודעים איזה הפתעה טובה מחכה לכם שם? כי תבואו אל ארץ כנען, אשר אני נותן לכם לאחוזה, ונתתי נגע צרעת בבית ארץ אחוזתכם. זה הפתעה טובה או לא טובה? אנחנו כבר לא לגמרי בטוחים. נגע צרעת, זה מה שמחכה לנו שם. אז המדרש אומר, וזה מביא את זה גם רשי הקדוש, בשורה טובה בישר להם הקדוש ברוך הוא, כי האמוריים כבר במשך כל 40 שנה שעם ישראל במדבר, הם קיבלו עדכון שעם ישראל בדרך לכבוש את הארץ. אז הם אמרו, הרצחת וגם ירשת, גם יכבשו אותנו וגם עוד יקבלו את כל הכסף שלנו. לא יוכלו לבזוז אותנו, מה נעשה? בתוך הקירות של הבית הם התמינו את הכסף והזהב שלהם, דברים העיקרים שלהם, בתוך הקירות הם התמינו. אמרו, היהודים יבואו לפה, יחפשו, לא ימצאו מה, הם ישברו את הקירות, הם לא יודעים איזה קיר לשבור. אומר הקדוש ברוך הוא, כשאתם תבואו לארץ, איפה שיש קיר שצריך לשבור, אני אשים שם נגעי בתים. וברגע שתראו את הנגע, תצטרכו לשבור את הקיר ותמצאו את כל האוצרות. אני אסמן לכם איפה יש אוצרות. זה הפירוש ככה של הפסוק הזה על טובו של הקדוש ברוך הוא לעמו ישראל. אבל בכל אופן, מה כתוב כאן? ונתתי נגע צרת בבית ארץ אחוזתכם. דורשת הגמרא, רק אחוזתכם, מקום שהוא ירשו אותו, קיבלו אותו בירושה, הוא עם מטמאה בנגעים. אבל ירושלים, לפי דעת התנא הזה, היא לא הייתה בחלוקה. מתנגדים לחלוקת ירושלים. ירושלים לא התחלקה אפילו בין יהודים, לפי התנא הזה. לא. אין ירושלים מתאמה בנגעים. למה? כי היא לא אחוזתכם. אף אחד לא קיבל בירושה את ירושלים. ירושלים לא התחלקה לשום שבט, ומכיוון שככה, זה לא אחוזה של אף אחד. אמר רבי יהודה, אומר רבי יהודה, ירושלים כן התחלקה. תדע למי התחלקה? לשני שבטים. גם לשבט יהודה וגם לשבט בנימין. כל אחד קיבל חלק מירושלים. ולכן, מכיוון שכך, ירושלים היא נחשבת אחוזה, כי ירשו אותה. ולכן, הבתים שבירושלים כן מקבלים טומאת נגע צרעת. לפי דעתי, כך אומר רבי יהודה. רק אני לא שמעתי שאין דיני נגעים, אלא במקום מקדש בלבד. הגמרא מבינה עכשיו שהכוונה לבית המקדש. שם, גם אם יש איזשהו קטם של נגע, לא מטמא, לא מטמאים. בבית מקדש אין מושג שיהיה טומאת נגע צרעת. למה? דוד המלך, כשהוא רצה להכין מקום לבית המקדש, אז הוא עם שמואל הנביא ביחד, באו לנויות, עסקו בנויו של עולם, סיפור שלם, הם ישבו ביחד והחליטו, על פי כמובן דברי התורה בכל מיני מקומות, איפה אמור להיות בית המקדש. וכשהם הגיעו למסקנה במקום המדויק שלו, הם קנו את המקום מהבעלים שהיה נקרא ארוונה היבוסי. עכשיו, בשביל לקנות את המקום, דוד המלך לקח וגבה כסף מכל ה-12 שבטים. והם ביחד שותפים במקום. זאת אומרת, תשאל איזה יהודי, תגיד, למי שייך בית המקדש? בית המקדש שייך לכל עם ישראל. למה? כי דוד המלך גבה כסף מכל ה-12 שבטים בשביל לקנות את המקום שעליו אחר כך בנו את בית המקדש. ולכן, כיוון ששייך לכל השבטים, זה לא נקרא אחוזה של מישהו מסוים, ובאמת שם אין טומאת נגעים. זה לא בית ארץ אחוזתכם. מה תדייק מפה? שלפי דעתו של רבי יהודה, הבתי כנסיות ובתי מדרשות שבירושלים, הם כן מתאמים בנגעים. ואף על גב דקרחים נינו, אפילו שירושלים, ודאי שהיא עיר גדולה, היא קרח. הגמרא אומרת, מסכת סוכה דף נונה לפעמוד ב', מי שלא ראה ירושלים בתפארתה, לא ראה קרח נאה מימיו. אין קרח יותר יפה, אין עיר יותר יפה וגדולה וציבורית של כל עם ישראל יותר מירושלים. אז אם כן, אם שם בבתי כנסיות יש טומאת נגע צרעת, אז כל שכן קרחים אחרים, ודאי שיש נגע צרעת בבתי כנסיות שבקרחים. דוחה הגמרא, לא, זה לא ראיה. יכול להיות שבאמת בית כנסת שבקרחים אין בו טומאת נגעים. בתי כנסיות שבירושלים אין טומאת נגעים. אז למה אומר רבי יהודה שרק במקום מקדש אין נגע? אני מבין מפה שבבתי כנסיות בירושלים יש כן טומאת נגע. לא, זה לא נכון. אלא אימה, אמר רבי יהודה, אני לא שמעתי טומאת נגעים בירושלים, שאין טומאת נגעים בירושלים, אלא במקום מקודש בלבד. מקום שהוא מקודש, אין שם טומאת נגעים בירושלים. אם זה בית מקדש, ודאי שאין. אבל גם בתי כנסיות ובתי מדרשות אין טומאת נגעים בירושלים. למה? כי זה בית כנסת של קרח. בתי כנסיות של קרחים אין בהם טומאת נגעים. טוב, אם כן, את העניין של קרחים, אנחנו אמנם לא דחינו. יכול להיות באמת להיות דבר כזה שבתי כנסיות בקרחים אין בהם טומאת נגעים. הגמרא תדחה את התירוץ הזה דווקא בגלל הכפרים, נראה מיד. אבל עניין הקרחים באמת אפשר לומר שבית כנסת שבקרחים אין בו טומאת נגעים. אבל הגמרא בכל אופן עכשיו רוצה להתמקד במה שהבאנו עכשיו ברייתא, ויכוח בין חכמים לבין רבי יהודה, האם ירושלים, סתם בתים רגילים בירושלים, יש בהם טומאת נגעים או אין בהם טומאת נגעים? אז לפי דעת התנא הראשון, חכמים, הם אומרים שירושלים לא מטמאה בנגעים. שום בית בירושלים, אין דבר כזה. אדם גר בירושלים, לא יכול להיות שיהיה לו נגעי בתים. גם אם יש נגע, זה לא נהיה טמא. לעומת זאת, רבי יהודה אומר, רק בבתי בית המקדש ובתי כנסיות ובתי מדרשות שבירושלים אין נגעי בתים. אבל בתים רגילים יכול כן להיות אפילו בירושלים נגעי בתים. במה כמפלגה? במה הוויכוח ביניהם? עונה הגמרא, כמו שביארנו תוך כדי, האם חילקו את ירושלים לשבטים או לא? תנא קמא סבר, חכמים, ומתנא הראשון בברייתא הסוברים, ירושלים לא נתחלקה לשבטים מסוימים. לכן, זה לא נקרא אחוזתכם. רבי יהודה סבר, ירושלים נתחלקה לשבטים. איזה שבטים? שבט יהודה ושבט בנימין. כל אחד מהם קיבל חלק מירושלים. אגב, יש סימן מאוד טוב לזכור גם את הדף, שאנחנו לומדים דף י' ב' לעניין השבטים, שיש י' ב' שבטים בדף י"ב עוסקים בעניין הזה אם ירושלים התחלקה לשבטים או לא התחלקה לשבטים. וחוץ מזה, רבי יהודה הוא הדעה שסוברת שירושלים התחלקה לשבטים. איזה שבטים? יהודה ובנימין. אז רבי יהודה סובר ששבט יהודה קיבל חלק בירושלים. זה טוב בשביל לזכור, עשי לך סימנים, עציבי לך ציונים, בשביל לזכור באמת את הנושאים שעוסקים בהם. את השמות גם של התנאים. חשוב מאוד לדעת את השמות. כל אומר דבר בשם אומרו, הביא גאולה לעולם. הוויכוח הזה בין חכמים לבין רבי יהודה, האם ירושלים חילקו אותה בין השבטים יהודה ובנימין, או שלא חילקו בכלל את ירושלים, היא שייכת לכל עם ישראל, ובפלוג תדעני תנאי, מצאנו עוד תנאים שנחלקו באותו ויכוח. לתניה, אחרי שאנחנו יודעים שחילקו את ירושלים ליהודה ובנימין, הרי בירושלים היה את בית המקדש. בית מקדש עצמו, חלק ממנו היה שייך לשבט יהודה, וחלק ממנו היה שייך לשבט בנימין. החלק המזרחי שייך לשבט יהודה. החלק המערבי שייך לשבט בנימין. איפה בדיוק היה הגבול בין החלק של שבט יהודה לבין החלק של שבט בנימין? אז זה הברייתא פה מבררת. מה היה בחלקו של יהודה? ממזרח לכיוון פנימה, לכיוון האולם, ההיכל, לכיוון קודש קודשים. המזרח זה הצד השני, זה הכניסה. אז הר הבית, הלשכות והעזרות, שזה בצד המזרחי, כל הרוחב של הר הבית, של הצד המזרחי של הר הבית, כל הרוחב של הלשכות, העזרות, הכל, החלק המזרחי של בית המקדש, הכל היה שייך לשבט יהודה. ומה היה בחלקו של בנימין? הצד השני, הצד המערבי, זה כולל את האולם וההיכל ובית קודשי הקודשים. הכל היה שייך לשבט בנימין. דבר אחד לא הזכרנו, וזה לא במקרה, את המזבח. באמצע העזרה עמד המזבח, המזבח החיצון. למי הוא היה שייך? בחלק של בנימין לכיוון מזרח, או בחלק של יהודה לכיוון מזרח, או בחלק של בנימין לכיוון מערב? אז קודם כל, זה היה בחלק של בנימין, לכיוון מערב. ובאמת, מה שהיה אמור להיות, שזה יהיה קו ישר. עד זאת אומרת, קודש, הר הבית, העזרה, קודש הקודשים, מכיוון מערב, קודש הקודשים, איכל, אולם, בין העולם ולמזבח, והמזבח, כל זה היה צריך להיות שייך לשבט בנימין. ומשם, החוצה, לכיוון מזרח, היה צריך להיות כולו שייך לשבט יהודה. אבל הגבול לא היה לגמרי ישר, אלא המזבח עמד באמצע הזרה. בצד צפון של המזבח, זה הצד החשוב, שם היו שוחטים קורבנות קודשי קודשים, קודשי קודשים שחיטתם בצפון, זה באמת היה שייך לבנימין. המזבח עצמו עמד בחלקו של בנימין, אבל הצד הדרומי של המזבח, הוא היה שייך לשבט יהודה. עכשיו, המזבח עצמו הייתה לו מדרגה כזאת, שאתה נקראת יסוד. מסביב למזבח, למטה, יש מין מדרגה כזאת, מי שראה פעם תמונה של המזבח. עכשיו, המדרגה הזאת לא מסביב כל המזבח, מאוד מעניין שהיא רק בצד, יש כזאת מדרגה רק בצד המערבי כמובן, ובצד הצפוני. אבל בצד המזרחי והדרומי לא היה יסוד כמעט, היה אולי מדרגה, אולי מה, אחת פנימה קצת, לא יותר. עכשיו, כל המקומות שעליהם עמד המזבח, וגם צפונה מהמזבח, היה שייך לבנימין. אבל הצד הדרומי, וכל החלק שאמור להיות היסוד של המזבח, בצד המזרחי היה שייך ליהודה. זאת אומרת, אם ניקח את זה בצורה מופשטת, המזבח עצמו היה בחלקו של בנימין. הצד הצפוני של המזבח היה גם בחלקו של בנימין. הצד הדרומי של המזבח היה בחלקו של יהודה. וחוץ מזה, עוד עמה אחת, במקום איפה שהיה אמור להיות היסוד, בצד מזרח, זה גם כן היה שייך לשבט יהודה. וזה הסיבה גם שלא היה יסוד במקום הזה, כי כל המזבח צריך להיות בנוי בחלקו של בנימין. מכיוון שבמקום הזה זה כבר חלקו של יהודה, אז לא עשו את היסוד בחלק הזה, כדי שלא יהיה שום חלק מהמזבח בחלקו של יהודה. זה מה שכאן אומרת הגמרא. רצועה הייתה יוצאה מחלקו של יהודה ונכנסת מזרחה לחלקו של בנימין. ובה היה אמור להיות מזבח בנוי. היה עמה אחת ששם היה אמור להיות היסוד של המזבח בקיבצד מערב. אבל מכיוון שזה היה של חלקו של יהודה, לא יכלו לבנות את היסוד בצדדים האלה. אז אם כן, בנימין הצדיק, שהוא ראה ברוח הקודש, שחלק מבית המקדש אמור להיות בחלקו של יהודה, היה מצטער עליה, על הרצועה הזאת, שחבל, לא יכולים לבנות עליה את המזבח, והיא צריכה להיות בחלקו של יהודה, היה מאוד מצטער עליה. בכל יום שנאמר, כשמשה רבנו בירך את שבט בנימין, לפני שמשה רבנו הסתלק לבית עולמו, הוא אומר על בנימין, חופף עליו כל היום. זאת אומרת, שבנימין חופף, הכוונה מתחכך, הוא כביכול התחכך כל הזמן, הוא ניסה להתחכך בחלקו של יהודה כדי להגדיל את החלק של בנימין, כדי שכל המזבח יוכל להיות בנוי, גם היסוד בצדדים המזרחי והדרומי שלו. כל כך רצה בנימין את השאיפה הזאת, לזכות שיהיה לו חלק, עוד חלק בבית המקדש, הקדוש ברוך הוא לא שכח לו את הרצון הגדול הזה, את הרצון הקדוש הזה שהיה לו. לפיכך זכה בנימין הצדיק ונעשה ושפיזחן, הכוונה מארח, לגבורה, הכוונה לארון ברית השם. זאת אומרת, כשחילקו את ארץ ישראל, כשהקדוש ברוך הוא חישב איזה חלק יהיה לכל שבט, לא היה עדיין מתוכנן איפה הולך להיות קודש הקודשים, איפה הולך להיות ארון ברית השם. היום אנחנו יודעים שהכניסה לבית המקדש, הכניסה הראשית הייתה בצד מזרח, והייתה הר הבית, הזרה, מזבח, אחרי זה האולם, איכל, אחרי זה קודש הקודשים. אז ברור לנו שבצד מערב יש קודש הקודשים הזה בחלקו של בנימין. אבל זה לא היה ברור איפה הולך להיות קודש הקודשים לפני כן. רק מרוב התשוקה הגדולה של בנימין, הקדוש ברוך הוא החליט שהוא קובע מקום לקודש הקודשים בחלקו של בנימין. שם הוא זכה שהארון היה בנוי. רואים מפה שאם אדם יש לו רצון מאוד גדול, הוא יכול לזכות שהתורה הקדושה שהייתה מונחת בארון ברית השם, תקבע משכן בחלקו. אם אדם יש לו רצון קדוש מאוד גדול, הוא יכול לזכות שהקדוש ברוך הוא ישרה וישכין את התורה בחלקו. שהרי אהרון היה שמע את התורה, את הלוחות, את הספר התורה. שנאמר, הוא בין כתפיו של בנימין, שכן הקדוש ברוך הוא. בכל אופן, רואים מפה תנא אחד שסובר, שוודאי התחלקה ירושלים. אפילו בית מקדש התחלק, חלק שייך ליהודה וחלק שייך לבנימין. אומרת הגמרא, והי טענה, הטענה הבאה, שעכשיו אנחנו נלמד אותו, את דעתו, הוא דווקא סבר שירושלים לא נתחלקה לשבטים. דתניה, אומרת, הברייתא, חידוש מופלא מאוד. כשאתה בא להתארח בירושלים, אתה עולה לרגל, אתה יכול לדפוק בדלת של אחד הירושלמים, אתה לא שואל אותו, תגיד, אתה נותן לי רשות אולי לבוא להתארח אצלך בחג? לא. אתה צריך לשאול אותו, תגיד, יש לך מקום בשבילי בחג? ואם יש לו מקום, הוא חייב לתת לך. זאת אומרת, לא בטוח שהוא חייב לתת, אבל אסור לו לגבות ממך שכירות. הוא חייב לתת לך את זה בחינם. אין מזכירים בתים בירושלים לעולי רגלים. לפי שהבתים האלה אינם שלהם, אינה שלהם, זה לא שייך דווקא לירושלמים. כי ירושלים לא נחלקה לשבטים. ירושלים שייכת לכל עם ישראל בשווה. זה טענה אחד. עוד טענה שסובר אותו דבר שירושלים לא התחלקה לשבטים. רבי אלעזר בר צדוק עוד מוסיף ואומר, אף לא מזכירים מיטות. למה? אתה יכול להזכיר מיטה, אבל איפה אתה מניח את המיטה? במקום שעליו אתה מניח את המיטה, אתה לא יכול לגבות מני שכירות על המקום הזה. אז קח את המיטה שלך, אני אסתדר כבר, אני אביא לבד מיטה. לכן לא יכולים להזכיר מיטות בירושלים גם. אבל מה, אז הבן אדם ייתן בחינם לאנשים לבוא לגור אצלו בבית? את אם יש לו עין טובה, אז הוא ייתן, אבל בשביל שאדם, באמת חכמים, רוצים שתושבי ירושלים יערכו בעין יפה את כל אלה העולים לרגל לירושלים, ויתנו להם באמת את כל התנאים הטובים, לפיכך תקנו חכמים שאורות קודשים. הרי כשיהודי עולה לירושלים לרגל, הוא היה מקריב הרבה קורבנות. קודם כל הוא חייב להקריב קורבנות של החג. יש את הקורבנות חגיגה, קורבנות עולת ראייה, יש את כל הנדרים והנדבות שהצטברו לו, אם יש לו מעשר בהמה, בחורות, כל מיני קורבנות שבאנם כבר עולה לירושלים ומקריב את הכל. תקנו חכמים, הרי כל הקורבנות האלה יש לבהמות אור, האור הזה הוא יקר מאוד, אפשר לעשות ממנו קלף לספר תורה, אפשר לעשות ממנו כל מיני כלים מאור. אז האור הזה היה מקבל המערך. אמנם היה אסור לו לגבות שכירות, אבל היה מקבל את זה בכוח, בזרוע. בעלי איש בזכנין, נוטלים אותן מהאורחים בזרוע. טוב, כבר אנחנו רואים שגם התנא הזה סובר, רבי אלעזר בר צדוק, שירושלים לא התחלקה לשבטים, ירושלים. אבל אתה רואה כאן שמצד אחד מערכים את עולי הרגל חינם, לא לוקחים מהם שכירות. אבל העולי הרגל צריכים להיות חכמים ולבד להשאיר איזה מתנה למערך. אמר הבא יש, מה מינם? מזה אנחנו לומדים. אורח ארעה זה דרך ארץ. שאדם ישאיר איזשהו דבר, כשהוא מתארח, ישאיר איזה מתנה. אז בזמנם היה הרגילות, כשאדם היה מגיע למקום, היה קונה חביות או קנקנים של יין. הקנקן היה יקר, זה לא היה איזה בקבוק זול, זה היה קנקן יקר. אז את הקנקן הוא כבר היה משאיר למערך בתור מתנה. כשהוא היה בא לקנות בשר, הוא לא היה קונה בשר ארוז ישר מהמקפיא של מרכז הקניות, לא. הוא היה קונה בהמה והולך לשוחט שישחט אותה בהמה, זה היה הדרך אז לקנות בשר. אז את האור של הבהמה, הדרך ארץ הוא להשאיר בתור מתנה למערך. למשבק איני שישיר האורח גולפה את הקנקן של חרס של המשקים של היין ומשכה את האור של הבהמה שהוא שחט באותו, את הבהמות שהוא שחט באותו זמן שהוא התארח, להושפיזה ישיר את זה למערח. טוב, עד כאן דיברנו לעניין ערים כמו ירושלים. האם יש תומת נגעים בבית, בבית הכנסת, שבעיר גדולה, בקרחים? אז אמרנו לא, קרחים אין מטמא בנגעים. ככה לפי התירוץ השלישי. אבל מה שכתוב הברייתא אומרת שיכול להיות תומת נגע צרת בבית הכנסת, הכוונה בבית הכנסת של כפרים. שואלת הגמרא, וכי בית הכנסת של כפרים, מי מטמא בנגעים? והתניא ברייתא, הפסוק כמו שקראנו קודם, כי תבואו אל ארץ כנען אשר אני נותן לכם לאחוזה. אז המשך של הפסוק, ונתתי נגע צרת בבית ארץ אחוזתכם. אבל כתוב לאחוזה. אחוזה זה ירושה. דורשים מזה. אחרי זה כתוב שיש נגע, כן? אבל בשביל שיהיה תומת נגע בבית, צריך שהוא קודם כל יהיה ירושה לאדם, שהוא שייך לגמרי לאדם. אז דרשו שכשעם ישראל עלו לארץ, עדיין הארץ לא הייתה מחולקת כל אחד איזה חלק הוא מקבל. הייתה שייכת באופן כללי לכולם. לכן, עד שיכבשו אותה, את ארץ ישראל, עדיין לא היה דין של תומת נגעים. גם אחרי שכבשו את ארץ ישראל, עדיין לא חילקו אותה. אז גם כן לא היה עדיין תומת נגע צרת. כבשו אותה ולא חילקו לשבטים, או שחילקו לשבטים, אבל ולא חילקו עדיין כל נחלה של שבט, כלומר שבט ראובן, לא ראובן, אני מדבר על שבט זבולון, עדיין לא חילקו ביניהם כל משפחה ומשפחה מה הם מקבלים. ולא חילקו לבית אבות, אפילו אם כבר חילקו את הנחלה לבית אבות. זה משפחת, אני יודע מה, כל משפחה בתוך שבט זבולון כבר קיבלו את הנחלה שלהם, אבל עדיין לא חילקו בתוך המשפחה עצמה, כל משפחה פרטית, הורים וילדים, כל אחד יקבל את החלק שלו שישאר בבעלות הפרטית שלו, עדיין לא חילקו את זה בצורה כזאת. אין כל אחד מכיר את שלו, מניין שעדיין לא חל תומת נגעים, תלמוד לומר הוא בא אשר לא הבית. צריך להצביע על בן אדם מסוים שהבית שייך אליו. לא באופן כללי זה שייך למשפחה הזאת מתוך אותו שבט. לא, שייך לבן אדם מסוים, יש פה בעל הבית. מי שמיוחד לו, יצא אלו שאין מיוחדים לו. אפילו במקרה שכבר חילקו את ארץ ישראל לשבטים, מתוך אותו שבט כבר חילקו לראשי משפחות, אבל עדיין לא חילקו לאדם יחיד את הבית שלו, עדיין אין תומת נגע צרת בבתים. מה רואים מפה? שאם קודם כל רואים מפה שאפילו שיש לנו פה כבר משפחה כללית, משפחה מורחבת, שיש להם ודאי איזושהי נחלה מסוימת ששייכת אליהם, כל זמן שלא חילקו את זה ליחידים, עדיין אין תומת נגע צרת. אז אם כן, נלמד מפה גם לעניין בית כנסת של כפר, שזה גם כן דומה כמו משפחה מורחבת, שהמקום הזה שייך לכולם, אבל זה לא מיועד ליחיד בלבד המקום, אז גם כן לא אמורה להיות שם תומת נגע של נגעי בתים. אז אם כן, דוחה הגמרא לפי זה את התירוץ השלישי שתירצנו, שהברייתא שאומרת שיש תומת נגע צרת בבית כנסת, מדברים על כפרים, בית כנסת בכפר, ביישוב קטן, ומה שכתוב שאין תומת נגע צרת בבית כנסת, הכוונה בבית כנסת בקרחים, הגמרא דוחה את התירוץ הזה, אלא מחברת ברור ומלובן לנו, כדי שנין מעיקר, כמו התירוצים הראשונים ששנינו בהתחלה, או שרבי מאיר הוא זה שמטמא טומאת נגעים בבית כנסת ורבנן לא, או שהכל מדובר לפי דעת רבנן, ולמה בכל זאת יכול להיות בית כנסת שיש בו טומאת נגעים, שמדובר שיש שם איזשהו בית של חזן הכנסת שהוא ממונה להחזקת בית הכנסת, והוא גר שם, אז בגלל שהוא גר שם, אז כבר שמים מזוזה גם בבית הכנסת. בתחילת המסכת פתחנו ואמרנו שהכהן גדול רק הוא זה שיכול לעשות את העבודה של יום הכיפורים. וכיפר הכהן אשר ימשך אותו, דווקא הכהן אשר משכו אותו בשמן המשחה, דווקא הכהן הגדול, הוא עושה את העבודה המיוחדת של יום הכיפורים. הוא עושה את כל העבודות של יום הכיפורים. אבל מה יקרה אם יהיה איזה פסול בכהן גדול? אז לא יוכלו לעשות עבודת יום הכיפורים? לא, מתקינים לו כהן אחר, מתקינים לו איזשהו סגן, שאם הכהן גדול לא יוכל לעשות את העבודה, הסגן יעשה את זה במקומו. עכשיו, שאלה היא, אבל הכהן, הסגן הזה הוא עדיין סגן. העבודה של יום הכיפורים לא קשרה בסגן, אלא אתה צריך ביום הכיפורים עצמו לשדרג אותו ולהעלות אותו לדרגה של כהן גדול ממש, את אותו סגן. איך אתה מעלה אותו להיות כהן גדול ממש? הרי יש שני דרכים. דרך ראשונה, למשוח אותו בשמן המשחה. דרך שנייה, וזה הגמרא הבינה שכנראה זה לא מציאותי לעשות. אולי זה מתקן, מפרשים דנים בזה. הדרך השנייה, זה על ידי שהוא יהיה לו ריבוי בגדים. הרי כהן רגיל לובש רק 4 בגדי כהונה. יש לו את הכותונת כמובן, הבגד הארוך, יש לו מכנסיים, יש לו גם כמו גרטל כזה, כמו חגורה כזאת, זה אבנט, יש לו כזה מין מגבט, מצנפת, אלה הם 4 בגדי כהן רגיל. וכשאתה רוצה להכתיר כהן גדול, איך אתה מכתיר אותו? יש לך דרך אחת, כמו שאמרנו, למשוח אותו בשמן המשחה, דרך שנייה, לרבות אותו בבגדים, להלביש אותו ב4 בגדים הנוספים, ב8 בגדים. אתה מלביש אותו גם בציץ על המצח, גם בחושן על ליבו של ה-12 יעלומים, גם עם האפוד, כמו סינר כזה, וגם עם המעיל. זאת אומרת, זה 8 בגדי כהן גדול. כשאתה מלביש את הכהן עם הבגדים האלה, גם אם עד עכשיו הוא לא היה כהן גדול, זה הופך אותו להיות כהן גדול. עכשיו, אם אני עכשיו צריך לקחת את זה שעד עכשיו היה סגן, ולהפוך אותו ביום כיפורים עצמו לכהן גדול, אז אם יש לי אפשרות לתת לו ללבוש עכשיו את כל ה8 בגדי כהן גדול, זה עצמו יהפוך אותו להיות כהן גדול, ועל ידי זה הוא יכול לעשות את העבודה של יום הכיפורים. אז פשיטה, זה פשוט שאם יראה בו בכהן גדול הראשון פסול ביום כיפורים עצמו, קודם שהוא דספיק להקריב את כל קורבן תמיד של שחר, התמיד של הבוקר, שזה קורבן שמקריבים כל יום, וגם ביום הכיפורים, אז את הקורבן הזה, גם הכהן גדול ביום הכיפורים, מקריב בכל ה8 בגדים, גם בגדי זהב שהיו לו. אז אם הכהן גדול עוד לא הספיק אפילו להקריב את הקורבן הרגיל, הקורבן תמיד, ועכשיו בא הסגן והופך להיות כהן גדול במקומו, כי הכהן גדול הראשון יש בו איזשהו פסול שהוא לא יכול להקריב עכשיו, אז מה עושים אותו? מה עושים לכהן גדול? מלבישים אותו ב8 בגדי הכהונה, ועל ידי זה הופך להיות כהן גדול, בשביל מחנכים אותו בתמיד של שחר, בשביל שיקריב את הקורבן תמיד של שחר, לצורך זה הוא הרי צריך את כל ה8 בגדים, יש לנו הזדמנות כבר לרבות את בגדיו ולהלביש אותו כל ה8 בגדי כהונה, ועל ידי זה הופך להיות מוכתר לכהן גדול שיוכל לעבוד את העבודה של יום הכיפורים. זה טוב. אלא, מה יקרה אם הכהן גדול התחיל כבר את העבודה ביום הכיפורים, הוא כבר עשה את העבודה שעושים אותה בגדי זהב, ואז נהיה בו פסול. עכשיו אנחנו צריכים להכתיר את הכהן גדול, לסגן שלו לכהן גדול. את הסגן אנחנו צריכים עכשיו להכתיר לכהן גדול. אתה לא יכול להלביש אותו עכשיו בגדי זהב, ב8 בגדים, כי אתה לא יכול להלביש אותו סתם ב8 בגדים, אם הוא לא צריך לעשות איתם שום עבודה. אתה לא יכול רק להלביש אותו ולהוריד את זה מן הסתם. אבל בשביל זה, אתה צריך שהוא יעשה איזושהי עבודה עם ה8 בגדים. אבל אין לך עבודה לתת לו לעשות עם 8 בגדים, כי העבודה הבאה נעשית רק ב4 בגדים, כי הרי העבודות המיוחדות של יום הכיפורים, מה שנעשה בתוך קודש הקודשים, נעשה בבגדי לבן, בדומה לכהן אדיוט. מצנפת, הכובע, הקטונת, המכנסיים וגם האבנט, החגורה הזו. אלה הם 4 בגדים. אז אם כן, במה אתה מכתיר את הכהן, את הסגן כהן, לעשות אותו לכהן גדול? אלא הרב הוא פסול אחר תמיד של שחר. אז אם כן, הסגן עכשיו לא יצטרך לעשות שום עבודה עם כל ה8 בגדים, אז במה מחנכים אותו? איך תהפוך אותו להיות כהן גדול? אמר רב עדא בר רהבה, באבנט. עצם זה שהוא ילבש רק 4 בגדים, אבל חלק מהבגדים שלו זה אבנט, החגורה הזאת, חגורה של כהן גדול ביום הכיפורים היא חגורה מיוחדת. היא לא כמו החגורה של כהן אדיוט. איזה חגורה לובש הכהן גדול ביום הכיפורים? אז כאן צריך לעשות סדר בכל דיני החגורות. וכל דיני האבנתים, כדי שהכל ילך לנו בעזרת השם בקלות, כל הנושא הבא. אז ככה, קודם כל צריך לדעת. התורה אומרת, לגבי החגורה של הכהן גדול, ממה זה היה עשוי? ואת האבנת, שש, מושזר, שש זה הכוונה פשטים, ותחלת וארגמן ותולעת שני, שלושת הדברים האלה זה צמר שצבוע בשלושה סוגי צבעים. אז זה עשוי מצמר ופשטים יחד, מכיליים. זה האבנת של הכהן גדול הרגיל. זה כל השנה. יום הכיפורים, אומרת התורה, באבנת בד יחגור. בד הכוונה פשטים בלבד. זאת אומרת, ביום הכיפורים הכהן גדול לא לובש את האבנת שהוא לובש כל השנה, אלא הוא לובש אבנת רק מפשטים. שש, יש כאלה קוראים לזה. או בד, בכל אופן רק באבנת מפשטים. טוב, זה דברים ברורים שאין עליהם שום ויכוח. מה האבנת של הכהן גדול? זה פסוקים מפורשים. בשאר ימות השנה זה צמר ופשטים, וביום הכיפורים זה רק פשטים. עכשיו, לעניין האבנת של כהן רגיל, פה יש הבדל. יש מחלוקת. יש ויכוח, אנחנו נראה בהמשך, בין רבי אלעזר, בנו של רבי שמעון בר יוחאי המפורסם, לבין רבי. רבי אלעזר, בנו של רבי שמעון בר יוחאי, אומר ש... הכהן אדיוט, הכהן הרגיל, לובש כל השנה אבנת רק מפשטים. רק משש. לא גם תחילת ארגמן ותולעת שני. לעומת זאת רבי סובר, שהכהן הרגיל גם לובש כל השנה וגם ביום הכיפורים את האבנת מכיליים, גם משש, שזה פשטים, וגם... תחלת ארגמן תולעת שני, שזה כל מיני צבעים שצובעים את הצמר. זה דברים, זה בעצם הדברים שצריך לדעת לפני שאנחנו פה באים לדון. האם הכהן, הסגן כהן, נחשוב להכתיר אותו להיות כהן גדול. מה יהפוך אותו להיות כהן גדול? במה הוא לבוש עכשיו? בבגדי כהן אדיוט רגיל. זה מה שהוא היה יכול ללבוש עד עכשיו. אז מה הוא היה לובש עד עכשיו? אנחנו יודעים את המצנפת, שזה המין מגבעת שהייתה לו. הקטונת והמכנסיים, כל אלה דרך אגב של כהן אדיוט היה עשוי משש בלבד, לא מכיליים, רק משש, רק ממה שנקרא בד או פשטים, לא, זה אותו דבר. על האבנת, לפי דעתו של רבי אלעזר ברבי שמעון, זה גם כן היה עשוי רק מפשטים, האבנת. זאת אומרת שלפי דעתו של רבי אלעזר ברבי שמעון, כל הארבעה בגדים של הכהן אדיוט, הכל עשוי רק מפשטים. ולפי דעתו של רבי, רק האבנת היה עשוי גם מצמר. זאת אומרת, כל הבגדים היה עשוי רק מפשטים, האבנת של הכהן אדיוט היה עשוי רק גם מצמר. עכשיו, כאן, עד עכשיו הסגן היה כהן רגיל, כהן אדיוט. אמר רב אבא בר אהבה, אתה רוצה להפוך אותו להיות כהן גדול? תתן לו ללבוש את האבנת של הכהן גדול. הוא הרי צריך לעשות עכשיו עבודה של כהן גדול. תרבה אותו בבגדים, תלביש אותו באבנת של הכהן גדול. איזה אבנת לובש הכהן גדול ביום הכיפורים? אבנת שהוא עשוי רק מפשטים. עכשיו, לפי הדעה של רבי, שכהן אדיוט לובש בגד של צמר ופשטים, אז זה שהסגן עכשיו ילבש בגד רק של פשטים, ילבש אבנת רק של פשטים, אז פה כבר יש איזשהו שינוי. בזה הוא יהיה מוכתר להיות כהן גדול, ואז הוא יוכל לעשות את העבודה של יום הכיפורים. שואלת הגמרא, זה באמת טוב לפי דעתו. הניחא למאן דאמר, אבנתו של כהן גדול כל השנה, שזה עשוי מכלאיים, זו אבנתו של כהן אדיוט. שלובש כליים, אבנת של כליים, שזה דעתו של רבי. למה? כי לגבי אבנת של כהן אדיוט לא כתוב בתורה ממה זה אמור להיות עשוי. אז רבי לומד שזה אמור להיות כמו הכהן גדול, האבנת אמור להיות עשוי גם מצמר וגם מפשטים. אלא לפי דעתו של רבי אלעזר ברבי שמעון, מאן דאמר אבנתו של כהן גדול, לא זהו אבנתו של כהן אדיוט. אבנתו של כהן גדול כל השנה עשוי ממה? מצמר ופשטים. האבנת של כהן אדיוט עשוי רק מפשטים. אם כן יוצא שיש יום אחד בשנה שלפי דעתו הכהן גדול לבוש עם אותו אבנת כמו הכהן אדיוט, זה ביום הכיפורים. כי אצל הכהן אדיוט אין הבדל איזה יום, ותמיד לובש את אותו אבנת. אבל הכהן גדול ביום הכיפורים דווקא כן לובש אבנת שהוא כולו עשוי רק מפשטים. כמו שהתורה אומרת, הוא באבנת בד יחגור, בד הכוונה רק פשטים. אז אם כן, מה יקלה מימר? איזה שינוי אתה עושה לכהן אדיוט, בזה שאתה הופך את הסגן להיות כהן גדול. איזה שינוי אתה עושה בו? הוא תמיד לובש אבנט רק, הוא תמיד לובש הרי אבנט רק מפשטים, לפי דעתו. קיצור, במילים הכי פשוטות שיש, אם האבנט של הכהן הרגיל הוא אותו אבנט כמו האבנט שיש לכהן גדול ביום הכיפורים, אז אתה לא עשית פה שום שינוי, אז במה אתה מכתיר אותו להיות כהן גדול? אומרת הגמרא, אמר אביי, פשוט מאוד, עד עכשיו עבד הכהן גדול, עכשיו הוא כבר נערה בו איזשהו פסול, צריך לעבוד הסגן שלו, אתה רוצה לרבות את בגדיו, אין בעיה, תלביש אותו בכל השמונה בגדים. אתה לא יכול לביש אותו סתם בכל השמונה בגדים, אלא לובש שמונה ועושה איזושהי עבודה מסוימת. איזה עבודה? הוא עולה אל המזבח, הרי הקריב קורבן תמיד של שחר, מהפך בצינור, לוקח איזשהו מזלג של ברזל, מהפך את הבשר שיצלה טוב על גבי המזבח. זה גם כן סוג של עבודה. זאת עבודה שרק כהן מותר לו לעשות אותה. כמו שהתורה אומרת, כדי רבונה, אמר רבונה, זר שהפך בצינורה, אדם שאסור לו לעבוד בבית המקדש, שאיזה עבודה הוא עשה, סך הכל הוא הפך את הבשר כדי שיצלה יותר טוב, זה לבד נחשב עבודה, ואותו אדם חלילה חייב מיטה. אז אם כן, זה עבודה מספיק חשובה, שהכהן, הסגן עכשיו יכול ללבוש את כל השמונה בגדים של הכהן גדול, בשביל לעשות את העבודה הזאת, ואז הוא ירד, ילך כנראה לטבול, יחליף את הבגדים לבגדי לבן, ויעשה את העבודה של יום הכיפורים, ככהן גדול. זה תירוץ אחד. רב פאפה אמר, מה, אתה צריך דבר שיחנוך את אותו סגן להיות כהן גדול? עבודתו מחנכתו. אתה הולך לעשות עבודה של יום הכיפורים? התורה אומרת שרק כהן גדול יכול לעשות את העבודה הזאת. זאת ההוכחה הטובה ביותר שאתה כהן גדול. מילותניה וכלא למדנו ברייתא. משה רבנו הקים את המשכן. הכין כלי שרת לצורך הקורבנות. כלים קדושים מאוד. מה קידש את הכלים האלה? כל הכלים שעשה משה, משיכתן, משכו אותם ומרחו עליהם משמן המיוחד, שמן המשחה, וזה מקדשתן. המשיכה מקדשת אותם. וימשכם ויקדש אותם, אותם, דווקא את הכלים שמשה רבנו הכין לכלי השרת. אבל מכאן ואילך, תגלגלו במדבר 40 שנה, עלו לארץ, יש צורך להביא עוד כלי שרת, לא כל פעם צריך למשוח על הכלים החדשים שמן המשחה, אלא עבודתם מחנכתם. עצם זה שעושים בהם עבודה של קורבנות, זה מקדש את הכלי הזה לכלי שרת. החנמי, גם אותו דבר, לגבי אותו סגן, אתה רוצה להפוך אותו לכהן גדול? עבודתו, זה שהוא עושה עבודה שקשרה רק בכהן גדול, מחנכתו, הופכת אותו להיות כהן גדול. טוב, היה לנו פה נושא של אבנטים, חגורות, הגרטל, מה שנקרא אצל החסידים. אז ממה זה היה עשוי? אז יש דברים שבהם אין שום ויכוח, כי לא יכול להיות בהם ויכוח, זה פסוקים מפורשים. לגבי מה? לגבי האבנט של הכהן גדול. אין שום ויכוח בזה. כי האבנט של הכהן גדול מפורש בתורה. בכל השנה זה עשוי. שש, הכוונה פשטים, תחלת ארגמן תולד שני, הכוונה צמר. זהו, כמו שקראנו מפורש את הפסוק, ואת האבנט, שש מושזר, תחלת וארגמן תולד שני. זה האבנט שהכהן גדול הולך איתו כל השנה. אם זה בחורף, בקיץ, כל השנה. פעם אחת בשנה, ביום הכיפורים, הכהן גדול היה לבש אבנט מיוחד ליום הכיפורים. זה התורה גם כותבת מפורש. ממה עשוי האבנט הזה? ובאבנט בד יחגור. בד הכוונה פשטים בלבד. לא. אז בזה אין שום ויכוח, לא יכול להיות ויכוח. איזה אבנט הכהן גדול לובש? רק מה? זה תלוי באמת. כל השנה זה מצמר ופשטים, מכיליים, וביום הכיפורים זה עשוי רק מפשטים. זה ברור. עכשיו, מה לגבי כהן אדיוט? עליו לא נאמר איך עשוי האבנט שלו. יש על זה שתי דעות. אנחנו כבר אמרנו את המסקנה שבמסקנה, שהוויכוח הוא בין רבי לבין רבי אלעזר ברבי שמעון, רבי אומר שהאבנט של הכהן אדיוט כל השנה היה כמו האבנט של הכהן גדול כל השנה, בכליים. רבי אלעזר ברבי שמעון סובר שהאבנט של הכהן אדיוט עשוי כמו האבנט שיש לכהן גדול ביום הכיפורים. זה עשוי רק מפשטים. מביאה הגמרא, קהת הרב דימי אמר, אבנטו של כהן אדיוט, יש על זה ויכוח, כמו שאנחנו כבר אמרנו, רק פה לא כתוב מי אומר מה. בהמשך הגמרא מביאה גם ברייתא מי אומר את מה. יש ויכוח רבי ורבי אלעזר ברבי שמעון. אחד אמר של כלאיים, כמו שהכהן גדול לובש כל השנה, צמר ופשתים, ואחד אמר של בוץ, כמו שהכהן גדול לובש ביום הכיפורים. מנסה הגמרא להוכיח, תסתיים, דרבי, הוא דאמר של כלאיים. ובאמת זה המסקנה, אנחנו נראה תרף שזה כתוב מפורש, רבי הוא זה שסובר שהאבנט של כהן, של כהן עדיות היה עשוי גם מצמר וגם מפשתים, משל כלאיים. אבל הגמרא מנסה להוכיח את זה מברייתא אחת, והגמרא דוחה את, את ההוכחה הזאת. בסוף יש ברייתא מפורשת שאומרת את זה. נתניה, אין הבדל בין הבגדים של הכהן גדול לבין הבגדים של הכהן עדיות, אלא הבדל אחד. מה ההבדל? אבנט. נו, זה רציני. כל ההבדל הוא רק באבנט, אתה יודע איזה הבדל גדול? הכהן גדול לובש חושן, הכהן עדיות לובש. יש לו את החושן על הלב עם ה-12 יהלומים. מה פתאום? יש עוד ארבעה בגדים שיש אותם רק לכהן גדול, אז מה אתה אומר שההבדל היחיד זה אבנט? ממשיך רבי אלעזר ברבי שמעון ואומר, אין שום הבדל, אף לא אבנט. על מה הם מדברים? מה פירוש אין שום הבדל? אימת, על איזה מקרה הם נחלקו? הנה הם בבשרי מות השנה, אם אתה מדבר פה על כל השנה, טובה איקה, הבדל ענק יש בין הכהן גדול לכהן רגיל. כהן גדול משמש ב8 בגדים, וכהן עדיות רק ב4. כהן עדיות מה יש לו? את הבגד הארוך, קטונת, מכנסיים, זה הבגד הלבוש הבסיסי, ויש לו את המצנפת, מין מגבעת כזאת וחגורה כזאת, שזה אבנט, זה מה שיש לכהן עדיות. כהן גדול מוסיפים עליו עוד 4, יש לו את החושן היוקרתי עם יהלומים, יש לו את האפוד עם שתי אבני האפוד, גם כן מיהלומים יקרים. יש לו את המעיל עם פעמונים ורימון, פעמון ורימון שם למטה שלה מצלצל. היה לו את הציץ על המצח מזהב טוב. אין הבדל. באמת, מה הוויכוח פה? אם ההבדל הוא רק באבנט או שאין הבדל בכלל ביניהם? יש הרבה הבדלים. אל עליו ביום הכיפורים, וכי לא מדובר פה הוויכוח לעניין יום הכיפורים, מה ההבדל בין כהן רגיל לבין כהן גדול? ומה אומר רבי? מה ההבדל בין הכהן גדול לבין הכהן רגיל? האבנט. עכשיו, מה יש לכהן גדול? אנחנו ודאי יודעים, התורה אומרת מפורש. יש לו אבנט מבד, הכוונה מפשטים בלבד. אז זאת אומרת, שלפי דעתו של רבי, הכהן עדיות אין לו כזה חגור אבנט, כי הרי זה ההבדל בין הכהן עדיות לכהן הגדול. האבנט, זאת אומרת שאם הכהן גדול יש לו אבנט רק מפשטים, אז הכהן הרגיל מה יש לו? מכיליים, גם מצמר. ואם כן, לפי דעתו של רבי אלעזר ברבי שמעון, הוא לא אומר ככה, הוא אומר שאפילו לגבי האבנט אין הבדל ביניהם, כי האבנט של לובש הכהן גדול זה אותו אבנט של לובש הכהן עדיות ביום הכיפורים, הם הרי לובשים את אותו אבנט, כי לפי דעתו, האבנט של הכהן עדיות עשוי מפשטים בלבד, אז לכן ביום הכיפורים זה היום היחיד שיש גם לכהן גדול וגם לכהן עדיות את אותו סוג אבנט. זה הגמרא מנסה להוכיח, ואת האמת שזה גם נכון, רק שזה לא הוכחה. זה אמת שבזה באמת הוויכוח ביניהם, אבל זה לא הוכחה. אמרי לא, לעולם אפשר לומר שמה שכתוב אין הבדל בין כהן גדול לכהן עדיות, זה לא הכוונה ביום הכיפורים, אלא בשאר ימות השנה. אז אתה שואל, הרי יש עוד הבדלים. הרי הוא לובש ציץ, הכהן גדול, לובש חושן, מעיל, אפוד, איפה הכהן עדיות? אין לו את הדברים האלה. אז יש מספיק הבדלים שיש בכהן גדול שאין בכהן עדיות. התשובה היא, הם לא דיברו עכשיו על שאר הבגדים, הם דיברו על הבגדים שהם שווים, באנח דשווים. יש הרי 4 בגדים שהכהן גדול והכהן עדיות שניהם לובשים את אותם בגדים, את המצנפת שזה הכובע, את החליפה הארוכה שזה הקטונת, את המכנסיים והאבנט, החגורה. אז בזה מה ההבדל בין 4 בגדים האלה שיש לכהן הרגיל לבין הכהן הגדול? רק לעניין האבנט. אפשר לבאר שלפי דעתו של רבי באמת יש הבדל באבנט. פה יוצא שזה בדיוק הפוך מהדעות האמיתיות שלהם. לפי זה יוצא שלפי רבי כל השנה יש הבדל בין האבנט של הכהן עדיות לכהן גדול. כי כל הכהן גדול הרי האבנט שלו כל השנה הוא צמר ופשטים. יוצא שלפי רבי האבנט של הכהן עדיות עשוי רק מפשטים. ודווקא רבי אלעזר ברבי שמעון הוא סובר הפוך מבאמת מה שהוא סובר לפי זה. כן, מה שאמרנו קודם. לפי זה יוצא שלפי דעתו של רבי אלעזר ברבי שמעון אין שום הבדל בין הכהן גדול לבין הכהן עדיות שער ימות השנה. וכהן גדול אנחנו יודעים שהוא לובש כליים, אז גם הכהן עדיות לובש כליים. מעניין. בכל אופן, אפשר להסביר גם בצורה כזאת וגם בצורה הפוכה, מי סובר מה. אין פה הוכחה שדווקא רבי הוא זה שסובר, שהכהן הידיעות לובש אבנת של קיליים, ורבי אלעזר ברבי שמעון הוא זה שסובר שהוא לובש מפשטים בלבד. כי אפשר גם להגיד הפוך. והיה הגמרא ראיה מפורשת, כי את הרבין, הוא הגיע מארץ ישראל לבבל, הוא אמר, אבנתו של כהן גדול ביום הכיפורים, ממה זה היה עשוי? התורה אומרת מפורש, באבנת בד יחגור, דברי הכל של בוץ, הכוונה פשטים. בשאר ימות השנה, גם בזה אין ויכוח איזה אבנת יש לכהן גדול, כי גם זה התורה כותבת מפורש, את האבנת שש מושזר ותחלת והרגמה ותולעת שני, כמו שכבר אמרנו. אז זה דברי הכל של קיליים. אין מקום למחלוקת לגבי האבנת של הכהן גדול. לא נחלקו אלא באבנתו של כהן הדיוט, וכהן הדיוט אין הבדל בין יום הכיפורים לשאר ימות השנה, כי כהן הדיוט אין לו עבודות מיוחדות ביום הכיפורים. רק מה, ביום הכיפורים הוא עוזר לכהן גדול, ממשיך את הדברים שהכהן גדול התחיל, כמו שאנחנו נראה במהלך המסכת, אבל אין לו עבודה מיוחדת לעשות ביום הכיפורים. אז האבנת שלו הוא אותו אבנת שיש לו כל השנה. בין בשאר ימות השנה, בין ביום הכיפורים. שרבי אומר, כאן דברים מפורשים, אבנת של כהן הדיוט משל קיליים. ורבי אלעזר ברבי שמעון אומר, רק של בוץ, רק של פשטים. אמר רב נחמן, יש לי ראיה שרבי סובר שהאבנת של כהן הדיוט עשוי מקיליים. מה הראיה? אפנם, נעמית הנינה. למדנו, משנה. הרי כל בוקר, מה הייתה העבודה הראשונה שהיו עושים בבית המקדש? היה כהן שזכה לעלות אל המזבח, היה עולה שם, לוקח קצת מהאפר שהצטברו, הצטבר הרבה אפר על המזבח מכל הקורבנות, לקח קצת מהאפר, עשה תרומת הדשן. הרים קצת מהדשן הזה, שם את זה בצד המזבח, עבודה מיוחדת. תורה שם כותבת שהכהן היה צריך ללבוש בגדים במיוחד. קודם כל, בגלל שזה הרה לבוקר, עדיין לא היה לבוש בבגדי כהונה, הוא צריך ללבוש בגדים. מה הוא צריך ללבוש? הוא אומר, אני קורא את הפסוק. הפסוק מספר. ולבש הכהן מידו בד, תקטונת, ומכנסי בד ילבש על בשרו. רגע, מה צריך לכתוב עוד פעם ילבש? אני אקרא את הפסוק בלי המילה ילבש. ולבש הכהן מידו בד ומכנסי בד. מכנסי בד על בשרו, מה צריך לכתוב ילבש? אני כבר יודע, ולבש הכהן, את מה הוא לבש? שני דברים, מידו בד ומכנסי בד. מה התלמוד לומר ילבש? אתה יודע בשביל מה? להביא מצנפת ואבנת להרמת הדשן. שלא תחשוב שהכהן יכול לבוא בלבוש כליל. מה? אבנת, בגד ארוך ומכנסיים, עולה. לא, זה כמו החסידים. צריך ללבוש חגורה, גרטל, צריך ללבוש את המצנפת. ככה עושים את תרומת הדשן. מי אמר? התורה לא אומרת את זה. התורה אומרת רק מידו בד ומכנסי בד. בלבוש כליל. מי אמר לך שהוא צריך גם ללבוש מצנפת וחגור ואבנת? מי אמר את זה? זה שכתוב את המילה ילבש. המילה ילבש באה לרבות שילבש עוד. מה עוד ילבש? את המצנפת ואת האבנת. ככה דורש מי? דברי רבי יהודה. רבי דוסה אומר, לא. המילה ילבש באה ללמד משהו אחר. להביא שהארבעה בגדי לבן של כהן גדול, שהוא לובש אותם בעבודה של יום הכיפורים, שאין קשרים לכהן אדיוט. אתה יודע מה יש פה? שני חידושים. קודם כל, שאפשר להשתמש עם הבגדי כהונה של כהן גדול אחרי שהוא מסיים את העבודה. התורה אומרת, אחרי כל סיום העבודה של יום הכיפורים, ובא אהרון אלוהל מועד, הוא פשט את בגדי הבד אשר לבש בבואו אל הקודש, הכוונה לבגדי לבן שהוא לבש, שהוא בא לקודש הקודשים, והניחם שם. זהו. אז אפשר להסביר, צריך לגנוז את זה, אתה לא יכול להשתמש עם זה יותר. בא רבי דוסה ואומר, אתה לא צריך לגנוז את זה, תן את זה לכהן אדיוט, זה שרה כל ארבעה בגדי לבן, הוא יכול לבוש את זה כל השנה. זה חידוש אחד. עכשיו, דבר נוסף, אומר רבי דוסה, כתוב כאן ילבש, אני לומד גזרה שווה ממה שכתוב ילבש לעניין תרומת הדשן. מה שקראנו קודם. שמענו שהמילה ילבש מיותרת. התורה אומרת, ומכנסי בד ילבש על בשרו. אתה יודע למה כתוב את המילה ילבש? לגזרה שווה. אותם ארבעה בגדים שהכהן גדול לובש ביום הכיפורים, צריך הכהן ללבוש בתרומת הדשן. סתם ככה רואים מה זה עבודה בבית המקדש. גם עבודה שנראית לנו פשוטה, מבחינתנו מייחסים לזה כובד ראש וקדושה עליונה. אפשר להשתמש עם אותם בגדים שהכהן גדול לובש ביום הכיפורים, בשביל תרומת הדשן. אותם ארבעה בגדים, לפי דעתו של רבי דוסה. אבל סתם ככה זה חידוש, כמי שיש לו אוזן חדה. בעצם רבי דוסה בא לומר לנו שגם האבנט של הכהן גדול ביום הכיפורים, גם כן עשוי מאותו סוג בד של הכהן אדיוט כל השנה. עכשיו ביום הכיפורים בוודאי שהכהן גדול לובש רק מפשטים, כי הפסוק אומר מפורש כמו שאמרנו, ואבנט בד יחגור, בד הכוונה פשטים. אז אנחנו למדים שלפי דעתו של רבי דוסה, הכהן הרגיל, איזה אבנט הוא לובש כל השנה? את אותם אבנט שהכהן גדול לובש ביום הכיפורים, הכוונה באבנט של פשטים בלבד. דבר נפלא. רבי חולק על רבי דוסה. הוא אומר לו, שתי תשובות בדבר, אני יכול להשיב לך על מה שאתה אומר, שאפשר עם אותם ארבעה בגדי כהונה שהכהן גדול לובש ביום הכיפורים, מלחס עם זה לקודש הקודשים, אפשר להשתמש עם זה לכהן ידיעות כל השנה. תשובה אחת אני משיב לך ומקשה עליך. דאבנתו של כהן גדול ביום הכיפורים, זה בכלל אבנת אחר מה שיש לכהן אדיוט. לא זהו אבנתו של כהן אדיוט, כי הכהן גדול לובש רק מפשטים את האבנת. הכהן אדיוט לובש גם מצמר. ועוד, מה זאת אומרת? בגדים שנשתמשת בהם לעבודת קודש הקודשים, שהיא קדושה חמורה, תשתמש בהם לתרומת הדשן שהיא קדושה קלה? לא, לפי דעתי, אי אפשר להשתמש עם הבגדים האלה לצורך כהן אדיוט. מה פתאום? זה מיוחד לקודש הקודשים. למה תלמוד לומר ילבש? מה התורה באה לרבות כאן? התורה אומרת שאפשר בשביל תרומת הדשן ילבש על בשרו. המילה ילבש פה מיותרת. אתה אומר ולבש הכהן מידו בד ומכנסי בד על בשרו. מה זה ילבש? המילה הזאת מיותרת. אתה יודע מה זה בא לרבות? אתה יכול ללבוש גם בגדים כאלה שהיית חושב שאסור ללבוש אותם. מה? לרבות את השחקים. בגדים קצת שחוקים, אבל לא קרועים. אבל אם הם קצת שחוקים, בלי קרעים, אפשר כן להשתמש איתם לכהונה, לאו דווקא לתרומת הדשן, בכל העבודות. בגדי כהונה שהם נשחקו, הם קשרים. אמנם זה לא ידעו מצווה, ידעו מצווה לקחת בגדים נקיים, חדשים, אבל בדיעבד, בגדים שחוקים, אם הם לא קרועים, קשרים לכהונה. כמו שאמרנו, מונח פה בין השורות עוד ויכוח בין רבי לבין רבי דוסה. האם אפשר להשתמש עם אותו אבנט של הכהן גדול ביום הכיפורים לכהן אדיוט? לפי דעתו של רבי דוסה, בוודאי אפשר. הכהן גדול, איזה אבנט יש לו ביום הכיפורים? של פשטים? גם הכהן אדיוט יש לו של פשטים. אבל לפי דעתו של רבי שהזדעק ואמר, מה פתאום? האבנט הזה הוא שונה לגמרי. זאת אומרת, שלפי דעתו, וזה ברור של הכהן גדול יש אבנט מפשטים, כי זה פסוק מפורש. לפי דעתו, הכהן אדיוט בשאר ימות השנה, וגם ביום הכיפורים דרך אגב, הכהן אדיוט אין הבדל, האבנט שלו תמיד אותו אבנט, הוא צריך להיות גם מצמר. אנחנו רואים שיש פה ויכוח נוסף ביניהם, אנחנו רואים שלפי דעתו של רבי דווקא, האבנט של כהן אדיוט, הוא עשוי גם מצמר. אז יש לנו גם כן ראיה מפה. רבי דוסה אומר שאפשר ללבוש את אותם ארבעה בגדים שהכהן גדול נכנס איתם לקודש הקודשים, יכול כהן אדיוט ללבוש אותם גם. ואז דרבי דוסה לטעמי דתניה. הפסוק אומר אחרי עבודת יום הכיפורים שהכהן גדול מוריד את הבגדי לבן והיא ניחם שם. לפי דעת התנא הראשון מלמד שטעונים גניזה, אסור להשתמש איתם. רבי דוסה אומר, לא, מותר להשתמש איתם. כהן אדיוט יכול להשתמש בהם. כמו שאמר רבי דוסה, שבגדי כהן גדול ביום הכיפורים הם קשרים לכהן אדיוט. אז מה ויניחם שם בא ללמד? שלא ישתמש בהם יום הכיפורים אחר. אותו כהן גדול לא ייקח את הבגדים שהיה לו שנה שעברה בגדי לבן ונכנס אותם לקודש הקודשים, לא ישתמש איתם שנה הבאה, וביום הכיפורים הבא ישתמש עם ארבעה בגדי כהונה חדשים. כל העניינים של מינויים, אתה ממנה מישהו, ואותו בן אדם נהיה לו איזשהו פסול מסוים, אז אתה צריך מישהו אחר. אבל מה עם הבן אדם הראשון? מה אתה תשפיר אותו לגמרי? זהו, אין. למה? כי עכשיו הוא לא יכל לעבוד, אז כבר יש מישהו אחר, הוא נהיה עכשיו הכהן הגדול. מה עם הכהן הראשון? תנו רבנן, הראה בו פסול בכהן גדול. ומינו אחר תחתיו. זהו, עכשיו הכהן גדול כבר לא פסול. למשל, היה לו טומאה, הוא נטהר. אז כמובן, אנחנו מחזירים חזרה את הכהן גדול הראשון. חוזר לעבודתו. והשני, זהו, סיים את התפקיד. אבל מה? כל מצוות כהונה גדולה עליו. ואת הוא לא יורד. אדם שעלה למעלה, לא יכול לרדת בחזרה מהמעלה הזאת. אמנם הוא לא יהיה כהן גדול מבחינה הזאת שהוא במינוי של כהן גדול, אבל את המצוות הוא חייב לקיים. אסור לו אף פעם לגדל שיער מדי הרבה. אסור לו לקרוע את הבגדים שלו בתור אבלות. אסור לו ללכת להתאמה אפילו לא לקרובים שלו כשהם נפטרים. אסור לו להתחתן עם אלמנה, רק עם בתולה מותר לו להתחתן. והוא עובד בשמונה בגדים. אתה יכול לבוא לבית המקדש, לפי דברי רבי מאיר, ולראות שם כהן גדול, ופתאום אתה רואה עוד אחד עם שמונה בגדים. מה זה פורים היום? מה אתה לובש שמונה בגדים? יש פה כהן גדול אחר? אמרו, לא, אני פעם הכהן גדול היה תמה, והייתי במקומו, נשארתי מהשמונה בגדים, אני לא מוריד אותם. רבי יוסי אומר, הכהן גדול הראשון חוזר לעבודתו. והשני, הוא לא נשאר כהן גדול, מה פתאום? הוא לא נשאר. אינו ראוי לא להיות כהן גדול ולא להיות כהן אדיוט. תכף נראה למה. הוא לא יכול ללבוש לא שמונה בגדים ולא ארבעה בגדים. אמר רבי יוסי, מעשה ביוסף בן אלם מציפורי. הראה בו פסול בכהן גדול, אז קראו לי יוסף בן אלם מציפורי, בוא ואתה תהיה, אתה הסגן, בוא תהיה עכשיו במקומו. מינו תחתיו. אמרו חכמים, אחרי שכבר כהן גדול חזר לעצמו, יכול להמשיך לעבוד, ראשון, הכהן גדול המקורי, חוזר לעבודתו כקדמת דנה, חדש ימינו כקדם. והשני, יוסף בן אלם, איך שהניקוד שלו, אלם או משהו כזה, אינו ראוי לא להיות כהן גדול ולא להיות כהן אדיוט. הוא לא יכול ללבוש לא שמונה בגדים ולא ארבע בגדים. וכאן מבארים גם למה. למה הוא לא יכול ללבוש שמונה בגדים? לא, כמו כהן גדול, משום איבה. כהן הגדול, אנחנו לא רוצים להביא אותו לידי ניסיון שהוא יבוא לקנה או לסנוע את הכהן גדול השני. בסך הכל, כל זמן שאדם חי, עדיין יש לו יצר הרע. נכון שהוא כהן גדול, נכון שהוא נכנס לקודש הקודשים, נכון שאנחנו אין לנו שום השגה בקדושה שלו, אבל כל זמן שאדם חי, יש לו יצר הרע. צריך להיזהר מהיצר הרע הזה. ועוד דבר אנחנו למדים מפה, אדם לא חייב להביא את עצמו לידי הניסיון, אלא אדם צריך לנסות למצוא כל מיני דרכים איך לא להגיע בכלל לידי ניסיון. אל תביא לכהן גדול עכשיו עוד מישהו שלבוש בשמונה בגדים, שהוא יצטרך להתמודד עכשיו עם יצר הקינה. אז מה תגיד? טוב, אז הכהן הזה יהפוך להיות כהן אדיוט רגיל. עזר לכהן גדול, הכהן גדול נטמע, נפסל, אז הוא עבד במקומו. עכשיו נסתיים התפקיד, תן לו לחזור חזרה לתפקיד הקודם שהיה לו שיהיה כהן אדיוט. לא, זה לא. למה? דווקא בגלל המעלה שלו. שהוא מעלין בקודש, הוא כבר היה בדרגה קדושה יותר, שהוא היה כהן גדול, הוא כבר שימש בשמונה בגדים, אז הוא יכול רק לעלות מפה, ולא מורידים. אתה לא יכול עכשיו להוריד אותו להיות כהן אדיוט שמשמש רק בארבעה בגדים. אמר רבא בר בר חנה, אמר בשם רבי יוחנן. ההלכה היא באמת ככה, כמו הדעה השנייה, כמו דעתו של רבי יוסי, שהכהן השני, שהיה סגן ונהיה כהן גדול, לא יכול לעבוד לא בבגדי כהן גדול, שמונה בגדים, ולא בארבעה בגדים. הוא לא יכול יותר לעבוד בבית המקדש. למה? דווקא בגלל המעלה שלו. אבל הוא מודה רבי יוסי שבדיעבד עם עבר, ועבד עבודה בשמונה בגדים, עבודתו כשרה. כי בעצם הוא כן כהן גדול, רק גזרו שהוא לא ישמש בכהונה גדולה, כדי שלא תהיה שנאה, לא יהיה פה קנאה מהכהן גדול הקודם, הראשון. אמר רב יהודה, אמר רב, הלכה באמת כמו רבי יוסי, שהכהן השני שהיה כהן גדול לתקופת זמן קצרה, היה ממלא מקום תקופה, לא יכול יותר לעבוד לא בארבעה בגדים, בטח לא, ולכתחילה גם לא בשמונה בגדים. אבל הוא מודה רבי יוסי, שאם מת כבר הכהן הגדול הראשון, אז הסגן שלו, זה שהיה ממלא מקום שלו, חוזר לעבודתו, מותר לו להיות כהן גדול. או שאולי אפילו רצוי לעשות אותו כהן גדול, יש בזה נידון בין המפרשים. זאת אומרת, אבל בכל אופן מותר לו להיות כהן גדול בטוח לזה שהיה ממלא מקום תקופה. ואז הוא ילבש שמונה בגדים ויעשה את העבודה כרגיל. שואלת הגמרא, בוודאי, פשיטה, מה כל הסיבה שלא ממנים אותו לכהן גדול? הרי מעיקר הדין ודאי מותר לו להיות כהן גדול. חכמים גזרו כדי שלא תהיה שנאה, שלא יהיה כהן גדול. אבל עכשיו הרי הוא נפטר כבר, זהו. למה שלא יוכל להיות? עונה הגמרא, מהו דתימה? אתה היית אומר, אביה ליצרה מחיים. כי אם זה כמו שאדם נשוי לשתי נשים, אז כל אישה, עיני הצרות באישה השנייה. אז זה נקרא צרה, שתי צרות זו לזו. אז אם אתה תיתן לכהן הגדול הראשון להרגיש שהנה יש פה אחד שיכול להיות כהן גדול באותו יום שהוא יעלה לעולם העליון, יסתלק מן העולם, הוא כל הזמן יהיה לו שנאה לכהן הזה שהיה ממלא מקום שלו אולי. הוא יכול, יהיה לו עצר הרע להביא אותו לידי שנאה לאותו אחד, כי הוא ירגיש כאילו הבן אדם הזה, הממלא מקום שלו כל מה מנסה, מחכה, לא מנסה, מחכה ליום שהוא יהפוך להיות כהן גדול. אז אולי נגיד, לא, אולי שחכמים יתקנו שהכהן הממלא מקום לא יכול לעולם להיות כהן גדול, כדי שהכהן גדול הראשון לא יהיה לו ניסיון של קנאה, שהוא כל הזמן ירגיש שהוא בא לקחת את המקום שלו. כמה שמלן שלזה לא חוששים עד כדי כך, וברגע שבאמת התפנה התפקיד של הכהן גדול, על ידי שהכהן הגדול הראשון יסתלק, אתה יכול להעלות את הממלא מקום של הכהן גדול, להפוך להיות כהן גדול, לעבוד בבית השם, ועד כאן דף י' ב'.